ויתן אל משה כחלותו לדבר איתו בהר סיני שני לוחות העדות, לוחות אבן כתובים באצבע אלוקים. כך מופיע בפרשתנו בפרק למד א', פסוק י"ח. במעמד הר סיני, מעמד האמונה וקבלת התורה, משה רבנו מקבל מבורא עולם את לוחות הברית. רבות דובר אודות אותם לוחות, שעליהם נכתבו עשרת הדיברות. הלוחות מתוארים בפסוק כלוחות עדות, לוחות אבן. בציורים רבים, הן בתוך אומתנו פנימה והן בעולם כולו, הלוחות מתוארים כעשויים מאותו חומר אפור וקשה. מה הצורך או המשמעות להדגיש בפסוק את האבניות של הלוחות? נזכיר כי ביטוי זה כבר הוזכר זה מכבר בפרק כ"ד, בפסוק י"ב, ויאמר השם אל משה, עלה אליי ההרה והיה שם, ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי להורותם. מעניין הדבר כי האבניות של הלוחות מופיעה גם בלוחות השניים, תחת הביטוי לוחות אבנים, בהמשך הפרשה. בפרק למד א', פסוק א', כתוב, ויאמר השם אל משה, פסולך שני לוחות אבנים כראשונים, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. ובפסוק ד', ויפסול שני לוחות אבנים כראשונים, וישכם משה בבוקר, ויעל אל הר סיני, כאשר ציווה השם אותו, ויקח בידו שני לוחות אבנים. ובהמשך, בפרשות ואתחנן ועקב בספר דברים, מופיע הביטוי בהקשר של שני הלוחות. על הראשונים מופיע בפרק ד' בפסוק י' ג' בספר דברים, ויגד לכם את בריתו אשר ציווה אתכם לעשות עשרת הדברים, ויכתבם על שני לוחות אבנים. ובפרק ה' פסוק י' ד', את הדברים האלה דיבר השם אל כל קהלכם בהר מתוך האש, הענן והערפל, כל גדול ולא יסף, ויכתבם על שני לוחות אבנים, ויתנם אליי. ועל הלוחות השניים כתוב בפרק י' פסוק א' בספר דברים, בעת ההיא אמר השם אליי, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, ועלה אליי ההרה ועשית לך ארון עץ. ובפסוק ג' באותו פרק, ואס ארון עצי שיטים, ואפסול שני לוחות אבנים כראשונים, ועל ההרה ושני הלוחות בידי. תכונת האבן של הלוחות מופיעה כאמור גם בלוחות הראשונים וגם בלוחות האחרונים. מאיכן הגיעו הלוחות? על כך ישנה תשובה מפורסמת במסכת אבות בפרק ה' משנה ו'. עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, ואילו הן פי הארץ ופי הבאר ופי האתון והקשת והמן והמטה והשמיר והכתב והמכתב והלוחות. כלומר, מקורם של הלוחות הוא ערב שבת בין השמשות, בתוך הטווח שבין ימי הבריאה, לבין השבת שהיא מנוחה ממלאכה. מעבר לכך, הזמן של בריאת אלו הדברים הוא בין השמשות. זמן שהוא ספק יום, ספק לילה. כלומר, יצירתם של אותם דברים אפוף מסתורין וסודיות. הלוחות הראשונים אשר נוצרו על ידי הקדוש ברוך הוא, ועליהם נכתבו הדיברות באצבעו של הקדוש ברוך הוא, הם חלק מאותה קבוצה מסתורית. אפשר לטעון על פי העיתוי כי הבריאה או היצירה של הלוחות היא ככלל הפריטים המנויים לאל לא מוגדרת בצורה ברורה. האם יצירתם נחשבת מלאכה בשבת או שמה לא? האם הכתיבה של הדיברות היא חלק ממלאכת כתיבה? כאן בדיוק העיתוי אומר לנו, זה גם כתיבה וגם לא. אולי נוכל לבוא ולומר כי היצירה של הלוחות והכתיבה הם מלאכה ברמת שם הפעולה, אך לא בהכרח בתוכן הפעולה. במילים אחרות, יש כאן שיתוף השם, אבל לא שיתוף של תוכן. ניתן להרחיב כאן רבות, אך ננסה להתמקד בפרשנויות המבוססות יותר בנושא האבניות של הלוחות. אתה ננסה להבין מעבר לעיתוי יצירת הלוחות את מקורן. לשם כך נעיין בדברי המדרש אגדה, המופיע בדרש אגדה על ספר שמות, פרשת כי תישא, פרק למד א', סימן י"ח. לוחות אבן, רבותינו ז"ל אמרו כי מכיסא הכבוד נחתכו, והוא ספיר, כמו שנאמר, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר. המדרש אגדה טוען כי לוחות האבן הם חלק מכיסא הכבוד של הקדוש ברוך הוא. המדרש קורא לחומר הגלם בשם ספיר, כמופיע בגילוי השכינה במעמד הר סיני, כאשר עם ישראל רואים את הספיר תחת רגליו של הקדוש ברוך הוא, כמעשה לבנת הספיר. ננסה כביכול לדמות את העניין. כיסא של סופר, מה הוא מסמל? את המקום בו הוא יושב ומהרהר, הוגה, עובד. הכיסא מאפשר את הפעולות החשובות של בעל העת המושחז. הוא מכשיר מצווה של עושה המצווה. נקביל את הנמשל למשל, אך כמובן יהיה לנו מעט קשה. בגלל הדימוי כמובן לקדוש ברוך הוא. אך נאמר כי הכיסא של הקדוש ברוך הוא אמצעי מרכזי שבו הקדוש ברוך הוא משתמש כאשר הוא מבצע פעולות. אנו מכירים מספר ביטויים במדרשים מרכזיים ותפילות הימים הנוראים כמו כיסא דין וכיסא רחמים, מה שלכאורה מייצר כמה כיווני חשיבה מאיזה כיסא נלקח החומר ללוחות. המדרש עצמו נוקט בביטוי כיסא כבוד. במסגרת דיון זה נתייחס לכיסא ככיסא אחד, למרות שיכול להיות שהרזולוציה הגבוהה הזו אינה מדויקת. אם כן, הלוחות נלקחו ממכשיר המצווה העיקרי של הקדוש ברוך הוא. אפשר למדוד את המרחק מהקדושה ולייצר סקאלה של קדושה. בכיוון זה נוכל לומר שהלוחות הראשונים הם חלק ממכשיר המצווה של הקדוש ברוך הוא, וממילא זוקקים נקיטת אמצעי זהירות רבים. חשוב לזכור שהאמצעי הוא רק אמצעי, ולא להפוך אותו לבעל ישות עצמאית, אלא להשאיר אותו כמו שהוא, אמצעי להבנת רצונו ופעולותיו של הקדוש ברוך הוא. בניגוד ללוחות הראשונים, לגבי הלוחות השניים שגם לגביהם מופיע כי הם לוחות עשויים מאבן, מדרש תנחומה מביא שתי דעות. וכך מופיע במדרש תנחומה על פרשת עקב, דבר אחר פסול לך שתה הפסולת שלך, רבי לוי ורבי יוחנן אומר מאיכן פסלן, אחד אומר מתחת כיסא הכבוד פסלן, ואחד אומר מתוך אהולו ברא לו מחצב, ומשם חצב שני לוחות אבנים. שתי השיטות של רבי לוי ורבי יוחנן המופיעות במדרש, מתלבטות במקורן של הלוחות השניים. האחד אומר כי מקורם של לוחות אלו גם כן מכיסא הכבוד. השני טוען כי בתוך אהולו של משה נוצר סלע ממנו משה חצב את הלוחות. השיטה הראשונה מובנת, הלוחות השניים זהים מבחינת המקור. אגב, יש לדייק כי המדרש אגדה טען כי הלוחות הראשונים נחתכו מכיסא הכבוד עצמו, כלומר הן חלק מקורי מהכיסא. לעומת זאת, השיטה המופיעה בתנחומה לגבי הלוחות השניים מתייחסת לתחת כיסא הכבוד, כלומר המקום בו הכיסא נמצא בדרך כלל. יש כבר התרחקות מהסופר היושב וכותב ספריו. כאין הציווי למשה, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. האדמה היא אדמת קודש, יש לחלוץ את הנעליים, אך אין חובת התהרות טרם הדריכה עליה. אך עדיין הסביבה הכוללת ממנה הגיעו הלוחות השניים זהה. לעומת זאת, השיטה השנייה טוענת כי מקור הלוחות הוא ארצי לחלוטין. אמנם המצאותו של אותו מחצב אבן באוהלו של משה סביר כי הינו במקור ניסי, אך סביבתו ומיקומו, גם אם מדובר על אוהלו של מנהיג האומה, הם עדיין חלק מהמחנה. ננסה עתה לעקוב אחר טיב האבן. ראינו עד כה כי סוג האבן הוא ספיר לפי מספר מדרשים. בפרשנותו המילולית לטעם הביטוי לוחות אבן ולא לוחות אבנים, אומר אבן עזרא את הדברים הבאים, בפירושו הקצר. וכך הוא אומר, וטעם אבן המין, ולא לוח ארז, או השם גזר מאחד שני לוחות. הסיבה שבגינה הלוחות נקראו אבן בפרשנותו השנייה היא, שמאבן אחת נחתכו שני לוחות, כלומר היה ביקוע באבן שממנו נוצרו שני הלוחות. בפרשנותו הראשונה, אבן עזרא אומר כי האבן היא סוג של חומר, כלומר לא ברור כי בהכרח אבן עזרא התכוון לחלוק על דברי המדרש, כי הלוחות הגיעו מהחומר המכונה ספיר. יכול להיות מאוד שהוא אומר שאותו ספיר הוא אבן, כלומר אבן הוא כינוי לספיר, או התייחסות לאיך שבני אדם מסתכלים על אותו החומר, בניגוד לעץ שנראה ומרגיש אחרת לחלוטין. הבכור שור אמנם לא מתייחס לחומר ספציפי, אך האבניות של הלוחות אכן מדגישה נושא אחר לפיו. וכך הוא אומר בפרק למד א' פסוק י' ח', לוחות אבן, דבר שאין הריקבון שולט בו. רבי יוסף הבכור שור טוען כי הלוחות נוצרו דווקא מחומר קשה ומוצק, שאינו טבעי, בו הריקבון לא שולט. מהי המוטיבציה להדגיש דבר שכזה? על כך ניתן לענות רעיונית ופרקטית. ונתחיל דווקא מהפרקטיקה. בספר דברי הימים ישנו פסוק בו יאשיהו המלך מצווה את הלוויים ציווי מעט עמום בנוגע לארון הברית. וכך מופיע בספר דברי הימים ב' פרק למדי פסוק ג'. ויאמר ללוויים המבינים לכל ישראל הקדושים להשם, תנו את הרון הקודש בבית אשר בנה שלמה בן דוד מלך ישראל, אין לכם מסע בכתף, אתה עבדו את השם אלוקיכם ואת עמו ישראל. בתלמוד הבבלי, במסכת יומה, נדרש פסוק זה לגניזתו של ארון הברית שלו היה חלק ממקדש שני. וכך מופיע במסכת יומה דף נ"ב עמוד ב'. משנגנז ארון, נגנזה עמו צנצנת המן וצלוחית שמן המשחה, ומקלו של הארון ושקדיה ופרחיה. וארגז ששיגרו פלישתים דורון אלוקי ישראל, שנמר וכלי הזהב אשר השבתם לו, אשם תשימו בארגז מצידו ושלחתם איתו והלך. ומי גנזו? יושיהו גנזו. מה ראה שגנזו? ראה שכתוב יולך השם אותך ואת מלכיך אשר תקים עליך. עמד וגנזו, שנאמר ויומר ללוויים המבינים לכל ישראל הקדושים להשם, תנו את ארון הקודש בבית אשר בנה שלמה בן דוד מלך ישראל, אין לכם מסע בכתף, אתה עבדו את השם אלוקיכם ואת עמו ישראל. יושיהו מצווה לגנוז מספר חפצים שהיו חלק מקדש ראשון, כדי שלא ילכו לאיבוד בזמן הגלות. מכאן שהלוחות נגנזו בסוף ימי בית ראשון. כך גם מתאר זאת הרמב״ם בהלכות בית הבחירה, בפרק ד' הלכה א'. אבן הייתה בקודש הקודשים במערבו שעליה היה הארון מונח, ולפניו צנצנת המן ומתה אהרון. ובעת שבנה שלמה את הבית, וידע שסופו לכרב, בנה בו מקום לגנוז בו הארון למטה, במטמוניות עמוקות והכלכלות. ויושיהו המלך ציווה וגנזו, במקום שבנה שלמה, שנאמר ויאמר ללוויים המבינים לכל ישראל הקדושים להשם, תנו את ארון הקודש בבית אשר בנה שלמה בן דוד מלך ישראל, אין לכם מסע בכתף, אתה עבדו את השם אלוקיכם ואת עמו ישראל. הרמב״ם טוען שמתחת לאבן בקודש הקודשנים ישנו מקום ששלמה עצמו בנה כבר בבניית הבית על מנת לשכן בו את הארון, במטמוניות עמוקות והכלכלות. שני דברים עיקריים ניתן ללמוד מכאן. והראשון הוא שחורבן הבית כבר היה ידוע מראש עוד בעת בנייתו על ידי שלמה. השני הוא כי מקום התמנת הארון הוא עמוק, ודרך ההגעה אליו קשה מאוד. המסקנה הראשונה אינה מעט עצובה. לאור העובדה ששלמה כבר בעת בניית הבית, יש לו תחושה או ידיעה, לא נפרט על זה כמובן, על כך שהבית הולך להיחרב. אך לא נוכל להרחיב לגבי הרבה מעבר לעובדה שבניין שמתחילתו מסומן להריסה הוא בניין עם ליקוי מהותי. כמובן, דיון בפני עצמו. לגבי הנקודה השנייה, הארון היה מיועד להטמנה בתוך מחילות בית המקדש. אם כן, כדי לשמור על שרידותו, היה צורך לבנות אותו מחומר שלא יירקב ברבות השנים. אם כן, גם הלוחות שנמצאים בתוכו צריכים להיות מיוצרים מחומר שלא שולט בו ריקבון, על מנת שיתקיים לגביהם למען יעמדו ימים רבים. כמו המופיע בספר ירמיהו, פרק למד ב', פסוק י' ד'. זו הסיבה הפרקטית. לגבי הסיבה הרעיונית שבגינה הבכור שור מפרש את הביטוי לוחות אבן כדבר שהריקבון לא שולט בו, ניתן לומר כי הרעיונות הכתובים על הלוחות, הלא הם עשרת הדיברות, הם חלק עקרוני מהברית בין הקדוש ברוך הוא ובין ישראל על בסיס מחויבות לעקרונות הללו. בעצם כתיבתם על חומר שלא שולט בו ריקבון, יש פה מסר ברור. העקרונות הללו עומדים לעד, לא ייעלמו לשום מקום. כמו שהברית בין הקדוש ברוך הוא לישראל תקפה תמיד, כך גם עשרת הדיברות. עד עתה, הזכרנו את חומרי הגלם ומקורם של לוחות האבן. עתה נעבור למספר שיטות סימבוליות, המופיעות במדרשים ופרשנים, בהקשר של האבניות של הלוחות. נתחיל בפסיק תא על פרשת יצא בפרק כ"ח. ויקח מאבני המקום, וכי לא היה לו ליעקב אבינו קר או כסת או שום דבר לשום מרעשותיו, אלא אבן, רמז לבניו, שעתידין לקבל התורה, תכתיב לוחות אבנים. את יעקב אבינו הלך לישון בחרן טרם פגישתו עם רחל, הוא לוקח אבן מאבני המקום בו הוא נמצא, ומשתמש בה ככרית. שואל הפסיקתא, האם יעקב אבינו לא נתן עמו שום דבר שיכול לשמש ככרית? עונה על כך הפסיקתא כי האבן הזו עליה יעקב מניח את ראשו היא רמז לתורה שעתידים ישראל לקבל על אבן. מה משמעות השוואה זו? אפשר לטעון כי יש פה רמז עלום. אפשר גם כן לטעון כי צורת הלוחות דומה לחרית. אך הדברים לא מתיישבים על הלב. ניתן לדרוש דרושים יפים ונפלאים, אך ננסה להיות קרובים לפשט כמה שיותר. יעקב אבינו הולך לישון, הוא חסר פעילות ומס, פסיב לחלוטין. גם בשלב זה, אם נלך בעקבות המדרש, התורה ועקרונותיה צמודים עליו ונוגעים בו או אליו. גם בימי האבות וגם בימי הבנים, עוד לפני מתן התורה וההתחייבות הפורמלית, התורה הייתה שם כחלק מההיסטוריה הישראלית. עתה נעבור למדרש תנחומה, אשר אבניות הלוחות אצלו היא אחרת. וכך הוא אומר בפרשת כי תישא סימן תצין, לוחות אבן, למה מן האבן, שרובן של עונשים הכתובים בה בסקילה. התנחום הטוען כי הסיבה לכך שהלוחות עשויים אבן היא מצד העונשים על הנאמר בתורה. כלומר, מעבר על איסורי תורה גורר עונש של סקילה באבנים. יש פה תזכורת ברורה. אם לא תקיימו את האמור, צפו לעונש. העונש ניכר לצופים מהצד ללא כחל וסרק, מה שיכול להוסיף למומנטים של התראה והרתעה. מדרש אחר ממסכת עירובין דורש את ההדגשה של אבן בנושא לוחות הברית בתחום ההנהגתי לימודי. וכך מופיע במסכת עירובין דף נ"ד עמוד א', ואמר רבי אלעזר, מהי דכתיב לוחות אבן? אדם המשים עצמו את לחייו כאבן זו, שאינה נמחת, תלמודו מתקיים בידו, ואם לאו, אין תלמודו מתקיים בידו. רבי אלעזר טוען כי אדם שמשים את לחייו כאבן, תלמודו מתקיים בידו. המוטיב החשוב באבן כאן הוא שהיא אינה נמחת, כלומר לא נמחקת, כאין ומחה אל מי המרים המערערים, הנאמר לגבי מחיקת פרשת סוטה בתוך המים המערערים. מאיכן מגיע רבי אלעזר לדרוש את המילים במובן זה? על כך עונה המערש"א בחידושי אגדות שם, מהי דכתיב לוחות אבן? דלא אבל להזכיר כלל שהיו אבן, ועוד אסנפירין היו, ולא אלה למכתב בו אבן סתם. כלומר, המערש"א מעלה נקודה שליוותה אותנו עד עתה. למה להזכיר בכלל את המושג אבן? הרי לפי התנחומה ומדרש אגדה, האבן נחצבה מכיסא הכבוד, והייתה מחומר הנקרא אסנפירון. שורשו של המדרש של רבי אלעזר נלמד אליבא דמערש"א משינוי הלשון בפסוק. מזה שהוא הזכיר אבן ולא את הביטוי עצמו ספיר או סנפירון. רש"י על הגמרא במסכת עירובין אומר את הדברים הבאים. כאבן זו שאינה נמחת מפני דריסת רגלי אדם. כך לחייו אינן נלעין מלחזר על לימודו וללמד לאחרים. מחיית האבן אליבא דרש"י היא מפני דריסת רגלי אדם. כלומר, כאשר בני אדם הולכים על אבן, הם משפשפים אותה. לאחר זמן רב, אחרי שפשופים רבים, היא עלולה להיעלם מרוב שחיקה. אדם שבלימוד התורה שלו לא מתייאש וחוזר ומלמדו לאחרים, גם אם כבר מכירים את אותו החידוש או קשה להם להבינו, והוא מסביר בצורה יפה וברורה, בצורה מיטבית למרות הקשיים, הרי אז תלמודו מתקיים בידו. הרש"ר הירש מסביר את האבניות של הלוחות, בהקשר של המעטפת שלהם, הארון, שעד עתה לא התייחסנו לאספקט הזה. וכך הוא אומר על הפסוק בספר שמות, פרק למד א', פסוק י' ח', לוחות אבן, הארון שנועד לקלוט את הלוחות, היה עשוי מעץ. ואילו לוחות התורה היו עשויים אבן. זאת התורה הנתונה לנו, לא יחול בה שינוי לעולם. ואילו אנחנו מקבלי התורה ומקיימיה, נתעלה בה ועל ידה בתהליך של השתלמות נצחית. והוא מזכיר פה הפניה לפרק כ"ה פסוקים י' י' א' בפירושו, ונזכיר את מה שהוא אומר שם בצורה מפורשת יותר. ארון עצי שיטים, ישראל מקבל את התורה בכוח ההתפתחות וההשתלמות המתמדת שבו, כוח המשתמר ברעננותו הנצחית למען התורה. התורה ניתנה לישראל בצורה קבועה ושלימה, ולוחות העדות לוחות אבן הם. יחד הם מהווים קובייה שלמה העשויה מאבן. אורכו של כל הלוח שישה טפחים, רוחבו שישה ועוביו שלושה. לפיכך שני הלוחות יחד הם קובייה של שישה טפחים מעוקבים, היינו אמה על אמה על אמה, ואמה היא הגדולה שבמידות האורך. לא התורה משולה כאן לעץ, אלא אנחנו. על ידי התורה יכולים וחייבים אנחנו להתקדם, להתעדן, להתפתח ולהשתלם מעלה מעלה אין קץ. ישראל מקבל את התורה על מנת שיעשה על ידי התורה לעץ שתול על פלגי מים. הרש"ר הירש אומר, כי לוחות האבן בתוך ארון עץ באים לתאר את היחס בין ישראל והתורה. התורה נמסרה לישראל בצורה קבועה ושלמה, וכל מה שעתיד תלמיד לחדש כבר נאמר למשה בסיני. עם ישראל שעוטף את התורה ומקיימה, צריך להשתלם ולהתפתח על בסיס התורה כעץ שמתחיל מלמטה ומתקדם הלאה הלאה, עם חידושים על בסיס התורה בהתאם להווי החיים המשתנה חדשות לבקרים. לסיום חלק זה, נעיין בדברי האלקוט שמעוני על פרשת מטות רמז תשפ"ה. אמר רבי שמואל בר נחמן, אמר רבי יונתן, כשהלך פנחס למדיין, הוא וכל חיליותיו שהלכו עמו. כיוון שראה בלעם הרשע את פנחס, עשה את שתי זרועותיו כשני לוחות אבנים, והיה פורח ועולה למעלה, מפני שהוא משתמש בשם המפורש. אף פנחס, כיוון שראה הוא פורח ועולה, אף הוא עושה שתי זרועותיו כשני לוחות אבנים, והיה פורח ועולה. אחריו, עד שמצאו עומד ומשתתח לפני כיסא הכבוד. מיד נתן עליו פנחס ציץ של הקדוש ברוך הוא ותפסו והורידו, והביאו לפני משה ודנו בסנהדרין והרגו, שנאמר ואת בלעם הרגו. במדרש מעניין זה מתואר סיפור הלחימה בין פנחס ובלעם הרשע. כאשר פנחס בא ללחם במדיין, ראה אותו בלעם ועשה את זרועותיו כשני לוחות ברית ופרח כלפי מעלה, כלומר אף באוויר, משום שהשתמש בשמו המפורש של הקדוש ברוך הוא. בלעם עצמו, בהמשך הסיפור, מגיע עד לכיסא הכבוד בצורה שכזו. פנחס מצליח להוריד אותו ממעלה זו על ידי ציץ עם שמו של הקדוש ברוך הוא. לאחר מכן עושים לו משפט בסנדרין והורגים אותו. ונשים לב לנקודה מעניינת כאן, המתקשרת לתחילת דיוננו. עשיית זרועותיו של בלעם כשני לוחות אבנים אפשרה לו להגיע עד לכיסא הכבוד, שמהם נחצבו הלוחות האמיתיים. כמובן, המוטיב הספרותי כאן ברור, משום שעשיית צורה של לוחות הברית על ידי עדיים, זה דבר שלא ברור בכלל איך מתבצע. אך הרעיון כמובן מובן, הלוחות שהם חלק מכיסא הכבוד, חוזרים כביכול למקורן. לשמחתנו, פנחס מצא את הנוגדן המתאים לאחיזתו של בלעם בכיסא הכבוד. לסיכום, ראינו מספר שיטות המתייחסות ללוחות האבן. ליצירתם, כמו שראינו במסכת אבות, למקורן, כמו שראינו במדרש אגדה הספיר, מכיסא הכבוד, לטבען, כמו שיטת הבכור שור, הדבר שאין ריקבון שולט בו, ולסימבוליות שקישרה את הלוחות ליעקב אבינו, ולרמיזות לעתיד לבוא, כמו שמופיע בפסיקתא, המדרש תנחומה, שקישר זאת לעונשים שבתורה, למעבר על איסורים, הגמרא בעירובין, שקישרה את לוחות האבן ללימוד התורה, הרש"ר הירש שהסתכל על לוחות האבן כחלק מהמסגרת של לוחות האבן והארון, האבן הבסיסית של התורה והעץ שזה עם ישראל שמשתלם ומתפתח סביבה, והסיפור באלקוט שמעוני שמצא מוטיב ספרותי מעניין עם צורה של שני לוחות אבנים. עתה נעבור לנושא הדיגיטלי, והפעם מכונת טיורינג. מכונת טיורינג היא מודל חישובי בסיסי שהציג אלן טיורינג בשנת 1936. מודל זה הוא צורת התייחסות מופשטת לפעילותו של מחשב. מכונת טיורינג מתארת סרט אינסופי של תאים, בתאים אלה ניתן לשמור מידע. חלק נוסף מהמודל הוא ראש קורא. לראש זה יש זיכרון סופי, כלומר תחום ומוגדר, שבו הוא יכול לשמור תוכן. הראש הקורא מצביע על תא כלשהו בזיכרון, כל פעם בזמן נתון. הפעולות שאותו ראש יכול לבצע הן לקרוא את התוכן שעליו הוא מצביע, על התא, לכתוב באותו תא, וכן לנוע ימינה או שמאלה על אותו הסרט. לכל אורך הסרט האינסופי. מכונת הטיורינג מקבלת את הקלט, כלומר האינפורמציה שאיתו היא עובדת, באמצעות הסרט, כלומר על הסרט כבר כתוב לנו התוכן. התוכן הבסיסי שאיתו היא עובדת. ועל הסרט היא יכולה גם לכתוב ולזוז כרצונה לכל תא ותא על גביו, כלומר בפועל הראש הקורא מבצע את זה. למרות שמודל זה נראה פשוט מאוד, ישנה תזה של אלן טיורינג עצמו ואלונזו צ'רץ' מאמצע שנות ה-30 של המאה ה-20, שכל חישוב או אלגוריתם בר ביצוע ניתן להמיר לאותה מכונת טיורינג. וזה החוזק של אותו מודל. לדוגמה, ניקח את החישוב הפשוט של מספר עוקב. כלומר, בהינתן הקלט של המספר X, נרצה לקבל את המספר X פלוס 1. על הסרט, כמו שאמרנו, נמצא מספר כבר X, כאשר מוקף באפסים משני הצדדים. חשוב להזכיר שמספר מיוצג על ידי אפסים ואחדות בייצוג בינארי, כלומר בכל תא יהיה לנו 0 או 1. עכשיו, איך זה מיוצג? הספרה הראשונה מבחינתנו של המספר היא 2 בחזקת 0. כידוע 2 בחזקת 0 זה 1, ולכן אם יש לי 1 בספרה הראשונה שמייצגת את המספר, אז המספר שיש לי כרגע הוא 1. הספרה הבאה היא 2 בחזקת 1, כלומר 2. ולכן אם יש לי מספר ששתי הספרות הראשונות שלו הם 1, 1 ו-1, מיוצג להם מספר 3, כי זה 1 ועוד 2. וכן הלאה כמובן. כעת יש לנו את המספר X מיוצג בבינארית באיזשהו מקום על הסרט. הראש הקורא שלי מבחינתנו כרגע נמצא על תחילת המספר מצד ימין. כעת אנחנו רוצים לחשב את המספר העוקב. מה נעשה? נתחיל מהספרה הראשונה מימין שבה אנחנו מתחילים. זה אמרנו התא שמייצג את 2 בחזקת 0. אם בתא הזה יש לנו את הספרה 0, אז אנחנו יכולים להוסיף 1. כלומר, כרגע, ברגע ששמנו בתא הראשון, הפכנו את הספרה 0 ל-1, הוספנו 1 למספר, כי התא הזה לא היה מלא ב-1, הוספנו 1, הגדלנו את המספר בעצם ב-1, וסיימנו. אחרת, אם יש לנו במקום הראשון מצד ימין 1, אנחנו צריכים להתקדם שמאלה לתא הבא, עד לתא הראשון שיש בו 0. אותו נסמן כעת ב-1, נהפוך את ה-0 החדש ל-1, ונחזור ימינה, נאפס את כל הספרות שהיו בהם 1. ובעצם בצורה כזאת, הגדלנו את המספר ב-1. בצורה כזאת, כאשר נגיע כשאנחנו זזים ימינה ונגיע לתא שיש בו 0, אנחנו יכולים לעצור, כי זה תא שלא שינו בו שום דבר. המודל של מכונת טיורינג הוא בעצם הבסיס לכל המחשבים הקיימים היום, המחשבים המודרניים. הסברנו את נושא מכונת טיורינג ודוגמה קצרה לשימוש בה. עתה נחבר בין שני התחומים. ראינו בפירושו של הרש"ר הירש כי לוחות האבן מייצגות את התורה הקבועה והשלמה וממנה עם ישראל מתפתח ומשתלם הלאה הלאה. התורה היא צור מחצבתנו והחידושים מכאן והלאה הם תוספות צומחות ומעשירות. גם מודל טיורינג להבדיל 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 יכול להיות כמעין אבן. המודל עצמו הוא בסיס עולם המחשבים. הוא קבוע למרות הסרט האינסופי, הוא ברור. כקונספט הוא מושלם. על בסיס מודל זה נוצרו בעיות ושאלות חדשות, שאיתם מתמודד המודל או לא מתמודד, והמחשבים המודרניים נבנו על בסיס הרעיון של מודל זה. המחשבים צומחים ומתפתחים, התוכנות והרעיונות והאלגוריתמים כולם. הם ארון העץ של מודל האבן, מכונת טיורינג. לסיכום, דנו במספר שיטות אודות לוחות האבן, מקורם, החומר ממנו יוצרו והסימבוליות שלהם. לאחר מכן הזכרנו בקצרה את מודל טיורינג ומשמעותו בעולם המחשבים. חיברנו את שני הקצוות דרך פרשנותו של הרש"ר הירש. שבת שלום.